טוב ומבורך. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוקים, פן ינחם העם, בראותם מלחמה, ושבו מצרימה. ויסב אלוקים את העם דרך המדבר, ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ויהי בשלח פרעה. הכותרת של הפרשה, ויהי בשלח פרעה. והשאלה שאנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן, תודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מי שלח את העם? פרעה.
הוא שלח, אבל הקדוש ברוך הוא שלח אותם.
הקדוש ברוך הוא שלח, אז מה זה ויהי בשלח פרעה?
כתוב.
אז הוא שלח.
הוא שלח.
אבל כתוב לא פעם ולא פעמיים, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים בית עבדים. וזה כתוב לא פעם ולא פעמיים.
הוציא ולשלוח זה לא אותו דבר.
מה ההבדל?
הנה, הוציאנו.
כן.
כתוב, אבל לא יודעת.
אז הוא בכלל לא שלח. בגלל שבח הוציא אותנו. אז הוא בכלל אין לו עניין כאן.
לשלוח זה...
אבל מה הנקודה? הוא חשב שהוא שלח.
כן.
הוא חשב שהוא שלח. ולכן היות והוא חשב שהוא שלח, אז הוא גם רודף אחר כך אחרי עם ישראל לתוך הים. אבל... מה מנסה התורה להגיד לנו? וכאן חשוב לדעת ולהבין ש כמו שאנחנו אומרים תמיד, זה לא ספר סיפורים. זה לא מדובר כאן על איזה פרעה לפני 2,000, 3,000, 4,000 שנה. מדובר כאן עלינו, על הפרעה שנמצא בתוכנו. ואי בשלח פה, גם אנחנו רואים פעמים ניסים ונפלאות, ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות משהו. מה אנחנו? אנחנו סתם כלים. פרעה הוא בובה. הוא בובה שהקדוש ברוך הוא מזיז אותה. וחשוב להבין את הדברים האלה. ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם. עכשיו, כל הפרשה שלנו בעצם, שרתת, זה הכותרת שלה. ויהי בשלח פרעה. פרעה חושב שהוא שולח. אנחנו חושבים שאנחנו עושים דברים. אבל מי עושה? הכל זה הקדוש ברוך הוא. אז יש לנו את שירת הים, ויש לנו את פרשת המן. הכל נמצא בתוך הפרשה שלנו. אז בואו נראה קצת את הדברים החשובים. למשל, שירת הים. מה קשור שירת הים לויהי בשלח פרעה? אז נראה. מה קרה שם בים? על מה זה שירת הים בכלל? על מה זה?
אחרי שבפרו את הים.
כן. אבל מה? על מה הם שרו שם? על מה? מה? על מה הם עודים לקדוש ברוך הוא? על מה?
על הניסים שלנו שם. אמונה שלהם בקדוש ברוך הוא.
זה שם שרושים אותם עם ישראל.
היציאה לא הייתה פשוטה. זה ניסים. זה לא...
אז הם עודים על יציאת מצרים. איך?
האמונה...
אבל אני שואל אתכם, אתם עכשיו יצאתם ממצרים, רואים את כל הניסים, על מה הייתם מודים דבר ראשון לקדוש ברוך הוא? אבל מה הייתם מודים לו, על מה? על זה? על זה שיצאנו ממצרים.
על עבודת הפרך שפטרנו ממנה.
יציאת מצרים, עבודת הפרך, הכל. טוב, אז אני רוצה להגיד לכם, בשירת הים לא כתוב שום דבר, לא על עבודת פרך ולא על יציאת מצרים, אפילו מילה לא מוזכרת. רק כתוב על דבר אחד, קריאת ים סוף. זה הכל. זה הכל. ונשאלת השאלה למה? יצאתם ממצרים, ניסים ונפלאות. תגידו תודה לקדוש ברוך הוא, תזכירו. אז ישיר משה בני ישראל, תודה רבה קדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. לא. מדברים רק על מה? עם ישראל נכנס לים, המצרים אחריהם, עם ישראל הולכים ביבשה בתוך הים, או המצרים טובים בים, יופי. ומה עם יציאת מצרים? ומה עם כל הניסים והנפלאות? אבל זה בדיוק העניין. מה זה שירת הים? אומרים שירת הים היא כל כך חשובה, אור החיים הקדוש, נכנס דיון שלם על העניין, ויש דיון שאומרים אפילו שהיא כל כך קדושה שירת הים, שאולי אסור אפילו להגיד אותה, אלא רק במעמד מיוחד, כמו שהיה באז ישיר משה, אבל עובדה שבתפילה כל בוקר אנחנו רואים שירת הים. אז מה זה שירת הים? שירת הים זה פשוט ההסתכלות הנכונה על הטבע. ויהי בשלח פרעה. מי שלח? הקדוש ברוך הוא. אתה חושב שאתה עושה משהו? אתה עושה קדחת. אמר הקדוש ברוך הוא לפרעה, אתה חושב שאתה עושה דברים. אתה חושב שאתה יכול ללכת נגד הטבע. אתה יכול ללכת עם הטבע, בלי הטבע, כן הטבע. מי זה הטבע? הטבע זה הקדוש ברוך הוא. אז אמר לו, אתה יודע מה? אין בעיה. מה קרה למצרים? מה זה טבעו? טבע.
אה, יפה.
טבעו בטבע. טבעו. אמר להם, אתם טבע, רוצים טבע? אני אתן לכם טבע, אין בעיה. תן לכם אחלה טבע שבעולם, תן לכם איזה ים נחמד, אתם תטבעו בפנים. הרי בוא נראה, אם אני רוצה לסמל את כוחות הטבע, מהו אחד הכוחות העצומים והגדולים ביותר בטבע?
הים.
הים. מהו היסוד החשוב ביותר בעולם?
מים.
מים. זה לא סתם. זאת אומרת, מה בעצם שירת הים באה להגיד? אמרתם, חבר'ה, תראו, זה העולם. מצד אחד יש כאלה שמאמינים בטבע, מה קורה להם?
טובעים
בים. מצד שני יש את עם ישראל, הולכים ביבשה בתוך הים. מה זה ללכת ביבשה בתוך הים? הסערה, מסביב, מימין, כדול. אבל עם ישראל הולך ביבשה בתוך הים. איך הוא מצליח ללכת? מה ההבדל בין עם ישראל לבין המצרים? למה המצרים טובעים בים ועם ישראל עוברים בים? למה? מה ההבדל? המים להם חומה ממינם ומשמאלם. מה זה מים?
תורה.
תורה. זאת אומרת, מה מחזיק את עם ישראל בתוך הסערה הגדולה, בתוך הים הגדול? התורה. המים להם חומה ממינם ומשמאלם. ולכן אנחנו יכולים ללכת ביבשה בתוך הים. כי תשימו למה כתוב. כתוב ביבשה בתוך הים. ממילא מה היה כתוב צריך להיות. והים להם חומה ממינם ומשמאלם. אבל זה לא מה שכתוב. מה כתוב? המים להם חומה ממינם ומשמאלם. מה זה מים? מים זה תורה. מים הם החומה שמגינה. עכשיו מה שמעניין זה שכתוב בהתחלה המים להם חומה, כתוב פעמיים, כתוב בהתחלה חומה עם וו, בפעם השנייה כתוב בלי וו. מעניין. למה? כאשר עם ישראל היה נרדף על ידי המצרים, המים היו חומה. אבל אחרי זה שהמצרים טובים, המים נרצו, הם הרי רצו גם להרוג חלק מעם ישראל. למה? וחמושים יצאו בני ישראל ממצרים. רואים, אחד מחמש, 20% רק יצאו ממצרים, 80% נצרו ממצרים. למה?
שלא האמינו.
עבודה, עבודו עבודת אלילים. עכשיו, מה קורה בים? כולם מאמינים שם כבר פרפקט? אחד עובר שם עם פסל, בתוך הים. פסל של מיכה. אז המים רצו לרדת על עם ישראל גם. אמרה, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. מה הולך כאן? מה זה ההפקרות הזאת? אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן. אבל לכן כתוב, חמה, לא חומה, בלי וב. בלי וב. כי המים נתנו חמה. כל עוד שעם ישראל היו נרדפים, אז בסדר. הקדוש ברוך הוא מגן על הנרדפים, היה מגן על הנרדפים, הכל טוב. אבל ברגע שהם כבר לא נרדפים, עכשיו תגידו תודה לקדוש ברוך הוא, זרקו את עבודת האלילים שלכם. אחרי כל הניסים האלה, ומה הם עושים? זורקים? לא. אז המים רצו להתהפך על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא נתן. ברחמיו הקדומים. אבל מה זה מלמד אותנו? וזה דרך אגב, הקטע של שירת הים שנכנסים לים. הרי מה קורה בהתחלה? משהו מדהים. שמגיעים לים. ויאמר השם למשה, מה תצעק אליי? למה, מה לא בסדר שתצעק אליי? הרי אנחנו רק זוכרים איך וישמע את צעקתם, הקדוש ברוך הוא שמע את צעקתם ובא להציל את עם ישראל. מה ישראל? עם ישראל כוחם בפה. והנה גם עכשיו הוא צועק לקדוש ברוך הוא, מה רע בסדר? אומר לו, מה תצעק אליי? תפסיק לצעוק.
דבר
מישראל וישראל, מה קרה? מה ההבדל? לא בסדר, יש ים ויש מצרים. איך עוברים עכשיו? אז הוא צועק לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אל תפסיק לצעוק. כנסו לים. למה? מה השתנה? אבל לפני זה הם צעקו, כל הזמן הקדוש ברוך הוא שמע. למה עכשיו הוא לא שומע? למה הוא לא רוצה לשמוע את הצעקות?
אבל אז עוד לא התגלה אליהם.
מה לא התגלה? במצרים לא התגלה? מה זאת אומרת? מה? כל הניסים והנפלאות?
לא, לפני זה שמעתי את צעקת.
נו, הוא שמע את צעקתם ובא. יפה, עכשיו הוא גם צועק, למה עכשיו הוא אומר לו תפסיק לצעוק? למה הוא אומר לו תפסיק לצעוק?
אין צורך בצעקה, כמו שהוא אומר,
הוא לא היה מספיק. אין צורך בצעקה? הים כאן, מה זה אין צורך בצעקה? איך אני עובר את הים? אז הוא אומר, תכנסו למים. מה הוא רוצה להגיד לו? זה התינוק, בהתפתחות של התינוק, בהתחלה לא עושה כלום. אחר כך הוא זוחל. ואחר כך מתחיל ללכת, איך הוא הולך? האבא או האמא מחזיקים אותו והולכים איתו. ואז מגיע הרגע שעוזבים את היד. מה הקדוש ברוך הוא אומר? ועד עכשיו לקחתי אתכם, הוצאתי אתכם, גאלתי אתכם, נתתי לכם כל מה שאתם רק רוצים. די, חלס. עכשיו תתחילו ללכת לבד. מה? תראו לי אמונה וביטחון. הנה הים, בבקשה, הבאתי אתכם לכאן. אחרי כל הניסים הלפנות שעשיתי, הגיע הזמן שתתחילו ללכת לבד. עד עכשיו התארותא דלעילא. הכל היה מלמעלה. מעכשיו צריך התארותא דלתתא. אני רוצה לראות אתכם עושים את הצעד. את הצעד הראשון. ואז באמת קרה, נחשון בן אנוך קופץ לים, ים, מקיף אותו, ואז נפתח הים. דרך אגב, יש מדרש שאומר שהים גם לא נפתח לגמרי. זאת אומרת, כל צעד שהם עשו נפתח עוד קצת. כל צעד שהם עשו נפתח עוד קצת. למה? כי זה מה שאמרנו, הללו, באו מלאכי השרת, אמרו, רגע, למה אתה מציל את עם ישראל? הרי הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. מה ההבדל ביניהם? והאמת הייתה בעיה. אבל ברגע שהם הוכיחו את האמונה בקדוש ברוך הוא, הבוטח באשם, חסד סובבנו. זאת שירת הים קודם כל באה להגיד לנו על ביטחון בקדוש ברוך הוא. זה כל הרעיון של שירת הים. עכשיו ברגע שהם נכנסו וראו את הביטחון בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא בקע להם את הים. המצרים לעומת זאת, הטבע, טבע, 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 טבעו בטבע. טבעו. זאת אומרת, הכל שאלה של ביטחון ואמונה. כאשר אנחנו מסתכלים הלאה, אותו דבר זה פרשת המן. מה זה פרשת המן? זה גם שאלה של ביטחון ואמונה. מה אומר לך עם המן? למה לא נתנו מן לכל השבוע? כמו שאנחנו סופרמרקט קונה, כן? עושים קניות פעם בשבוע. למה? כל יום?
לאמונה שגם אחר.
מה?
למבחן של האמונה.
אומר, למען אנסינו. מה זה למען אנסינו? יש כאן כמה דברים למען אנסינו, דרך אגב. הרי מה קורה? מקבלים לחם משמיים. עכשיו, מה עושים עם הזמן החופשי? מה עושים? זה ניסיון. קדוש ברוך הוא אומר, אני אהיה למען אנסינו, הילך בתורתי לא, מה הוא יעשה? מה אתם הולכים עכשיו לעשות בזמן הפנוי? לשחק קלפים? או ללמוד תורה ולעשות מצוות? מצד אחד, מצד שני, יש כאן ניסיון עצום. אומרת הגמרא, מי שיש לו פת בסלו ודואג על מחר, הוא מקטני אמונה. אתם יודעים מה שהגמרא אומרת כאן? יש לי פרנסה להיום, אסור לי לדאוג למחר. יש כאן מישהו שמסוגל להגיד שהוא עומד מאחורי הדברים האלה? מי יכול להגיד, אני וואלה, יש לי טוב, יש לי את היום את ארוחת צהריים, ארוחת ערב, טוב, אני הולך עכשיו לישון. מחר, כן, יש פה חייבי לי גם ארוחת צהריים, ארוחת ערב. זה ביטחון בהשם. זאת אומרת, אומרים שמי שלא, אז הוא מקטני אמונה. זה פרשת המן. הלך, הלך, אסף, 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 בא לאוהל, מנה אחת. אבל לא אסף 20 מנות. לא עזר. בא, אחר, הוא מסכן, יש לו 10 נפשות, הוא הספיק רק לאסוף 5. בא לאוהל, 10. אחד המרבה, אחד הממית. לא משנה. מה מגיע לך תקבל? אז בינם יוצא לעבודה, השבוע היה סגולה. 2 מקרא, 1 תרגום פרשת המן. סגולה לפרנסה. כולם, תראו, כל הבית הכנסת, כולם קוראים 2 מקרא, 1 תרגום. סגולה לפרנסה. איך הוא היה לי פעם, איזה רב אמר לי?
אני לא אמרתי, הפסדתי. הפסדתי?
מה הפסדת? תכף תרוויחי, תכף תרוויחי כפל כפליים.
אמר לי היום, אז אמרתי...
תכף תרוויחי כפל כפליים.
היום שמעתי בדיחה נחמדה שמי שקיבל פעמיים בוואטסאפ את פרשת המן צריך לעשות תאום מס בסוף.
כן. אז עכשיו, מה הדבר המצחיק כאן? שמישהו פעם אמר לי, רזרם אמר לי, שמע, אתה רוצה איזה מצווה שהציבור הם חלשים? תגיד סגולה לפרנסה. תראה, פתאום כולם נהיו צדיקים. עכשיו, גם כאן, תראו, אנשים מגיעים לבית הכנסת עם קלפים, עם זה, מה לא, בשי! סגולה לפרנסה, מה, מי לא רוצה פרנסה? חבר'ה, הסגולה לפרנסה היא להבין מה כתוב שם וללכת בדרך הזאת. זה הסגולה לפרנסה. אנחנו קוראים שם על מן שירד משמיים. מה זה אומר לנו היום? גם היום זה יורד משמיים. למרות שזה לא נראה כך, אבל זה יורד משמיים. מה אומר הקדוש ברוך הוא? לך תעבוד מצאת החמה, צאת הנשמה, תבוא לאוהל שלך, מה יהיה לך?
רק מה שצריך.
רק מתמנה שאתה מגיע לך. הוא אסף 300 מנות מן. לא עזר לו כלום. הגיע לאוהל, מנה אחת. הוא מסכן, וואו, אין לו כוח, כל כך הרבה, צריך להביא שלו להחזיק 10 נפשות בבית. איפה? אין לו כוח לעבוד כל כך קשה. אבל פרנס הקודש ברוך הוא, נותן לו בדיוק מה שצריך. אחד הממית, גם קיבל, בדיוק מה שמגיע לו. זאת אומרת, גם אם לא תעבוד מצאת החמה, מצאת הנשמה, מה תקבל? מה שמגיע לך. מה שכן יבוא בגלל, טוב, נו, אם ככה, אני אשב באוהל ולא יצא בכלל לעבוד, נכון? הבוטח באשים חסדו ובנו, פרנסה מלמעלה. אני אשב באוהל ככה, אז מה כתוב? איך קיבלו את המן? אם מישהו ישב באוהל קיבל את המן, המן בא אליו?
הלכו ואספו.
המן לא בא לאף אחד. היה צריך לצאת מהאוהל לקחת את המן. מה שכן, מי שהיה צדיק גדול, איפה היה המן? בפתח של האוהל. מי שהיה לא כל כך צדיק גדול? הלך קילומטרים בשביל להשיג את המן שלו. אז מישהו שאל אותי שאלה מאוד מעניינת, לא חשבתי על זה, מה שאלה מאוד מעניינת? תגיד לי, מה הבעיה? שיקח את המן של החבר שלו. מה הוא הולך בקילומטרים? נקח של השכן, וגמרנו. שהצדיק עכשיו ילך לחפש את המן שלך. אז כאן, אז מה הולך? אז כנראה, זה בדיוק מה שאומרים לך, זרל, אומרים לך, אי אפשר לגוע מה שלא שלך. אם היה נוגע במן של החבר שלו, היה מתחשמל. אה, לא יכול לגוע. זה לא שלו, זה לא שייך לו. זה לימוד עצום. אתה לא יכול לגוע בפרנסה של השני. אתה לא יכול לקחת לו כלום. מה שכתוב, זה מה שיהיה. עכשיו, מי שצדיק, צריך לעשות השתדלות קטנה. מי שפחות צדיק, השתדלות יותר גדולה. מה לעשות? זה החיים. איך אני יודע כמה אני צריך לעשות? תשב עם עצמך. כל אחד והאישיות שלו והכוחות שלו. אבל זה הלימוד של פרשת המן. אבל הדבר העקרוני, לשבת באוהל ולא לצאת, לא. אין. לא כתוב דבר כזה. המן לא בא לתוך האוהל. לא משנה כמה צדיק אתה, אתה צריך לצאת לפחות לפתח. אתם מספרים על אחד מגדולי ישראל. אני חושב זה היה מעריל דיסקין, אני חושב, לא בטוח. הוא ישב, למד כל היום. לא, לא, זה לא חושב שזה מעריל דיסקין. מעריל דיסקין דווקא עשיר. זה לא... אחד מצדיקי ירושלים של הדורות הקודמים. הסתפקו במועט. ומה קורה? הוא, האישה, נגמר הכל, התחילה למכור חצי מהבית, אין שום דבר. עד שבסוף הלכה הלחם שהוא ישב ויושב ויכול, היא לקחה מהשכנה. והיא יושבת שם בוכה בצד. הוא אומר, מה קרה? מה את בוכה? הוא אומר, הלחם שאתה אוכל, זה של השכנה, זה לא שלנו. הוא אומר, מה, אם ככה, צריך להביא פרנסה. סגר את הגמרה, ויצא להביא פרנסה. היה שם איזה תלמיד חכם שהיה בן בית שם. אמרנו, הוא רוצה לראות את הצדיק הזה, איך הוא מביא פרנסה. לא זוכר את השם של הצדיק, סיפור אמיתי. הוא יוצא בעיר העתיקה בירושלים, על הסמטאות שם, על המדרגות, הולך איזה 5 דקות, פתאום משהו מתכופף, משהו נוצץ על הקרקע, מטבע זהב, שווה הרבה כסף. אמרנו, ברוך השם, יש פרנסה, חזר הביתה ללמוד. צדיק. אבל הוא הבין גם, אם אין פרנסה, התפקיד של מי להביא פרנסה? שלי. צריך לצאת מהאוהל. אז נכון, שככל שהרמה שלך יותר גבוהה באמונה וביטחון, יהיה לך יותר קל בחיים. ככל שהאמונה היא פחותה, יהיה יותר קשה. תראו, אני רואה, מי שנמצא בעסקים רואה את זה כל יום, רק צריך לפתוח את העיניים. לא פעם ולא פעמיים אני רואה את זה. עסקים מוזרים כאלה, אנחנו למשל משתדלים באמת לפעול תמיד לפני משורת הדין, למה? כי מוישה ינקל לא מביא לי את הפרנסה. הקדוש ברוך הוא מביא לי את הפרנסה. אז נגיד אם אדם קנה כיסאות, לא מרוצה מהכיסאות. הוא לא צודק. אני לא חייב להחזיר לו כלום. בן אדם לא צודק לחלוטין. אבל מה? לפני משורת הדין. אני לוקח. למה? הוא מפרנס אותי. הקדוש ברוך הוא מפרנס אותי. אז הוא לא רוצה, למה להכריע אותו לקחת? תביא חזרה. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת את הפרנסה, ייתן לי. לא? אז זה לא יהיה שלי בכל מקרה. ומה קורה? לפעמים מקרים, אחד המקרים ההזויים זה שקרה לי לא כמה פעמים אפילו. זה פשוט מדהים. שבן אדם בא, לוקח למשל כיסאות, מחזיר אותם, וחמש דקות אחר כך נכנס בן אדם אחר, וצריך כמות הרבה יותר גדולה של כיסאות, ואם לא היה לי את הכיסאות האלה שהוא יחזיר, היה לי חסר לכמות שהוא רוצה, והוא לא היה קונה. למשל, בן אדם יחזיר לי 8 כיסאות, מגיע בן אדם צריך 100 כיסאות, אבל יש לי רק 92. ההוא שיחזיר את ה8, השלים לי ל100. אז הפסדתי, הרווחתי. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, אני מנסה אותך, אין, הבעיה הזאת, זה לא עובר, לא עובר חלק, הניסיון יהיה. אבל נראה איך אתה מתנהג, מה אתה עושה? חבר'ה, זה ככה בכל החיים, לכל דבר בחיים זה ככה. אמונה וביטחון, זה הפרשה שלנו, אמונה וביטחון. זה פשוט לא יאומה, זה פרשת המן. עכשיו מה קורה? יש בן אדם, אומר לעצמו, יש לי כאן מנה, אבל מה, אם אני אוכל רק רבע מנה, נשמור למחר. מה קורה מחר בבוקר? תולעים. הקדוש ברוך הוא נתן לך? זה גם, זה לכל הקמצנים למיניהם? חבל להתקמצן. חבר'ה, לא יעזור לכם. חבל להתקמצן, תהנו מהחיים. הקדוש ברוך הוא נתן, תהנו. לא אומר, תבזבזו. בהתאם למה שיש לכם, תחיו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנסבול. נכון? בוודאי, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנסבול. תחיה כמו בן אדם. בן אדם שיש לו, תחיה. לבזבז אסור, דרך אגב, שלבזבז זה עבירה. להתשמש בכסף שקדוש ברוך הוא נתן לך סתם לבזבז, בוודאי שלא. אבל לחיות טוב, או להתקמצן על עצמך, לא, יש לאלה, אני לא אשכח, היה לי קרוב משפחה, תמיד אני מספר את זה, אני תמיד כמו נזכר בזה, אני מדהים, היה לי קרוב משפחה בגרמניה, הבן אדם היה לו רכוש בסנט מוריץ בשוויץ, בגרמניה, פתח תקווה, איפה לא? כסף נשפח מהאוזניים. היינו בווירצבורג בגרמניה, זה עיר קטנה. יש שם הקהילה היהודית בית אבות וזה. והוא גר שם. הוא היה אז, בן, אני חושב, בן 80. ועדיין היה נוהג עם טנדר כזה ועושה הובלות. עכשיו, מזמין אותנו אליו לקוס קפה. לבית שלו. לדירה שלו. אנחנו נכנסים, קודם כל, חושך מצרים. הוא מפחד להדליק את האור, עולה כסף. אז יש ככה, בקושי רואים משהו. אבל מה, אני רואה את השולחן, אני רואה לשולחן, יש משהו שזה זז. זאת אומרת, הקערת הפירות זזה. אמרתי, מה זה זזה? אני רואה תולעים, מה זה? אני אומר, תראה, בנו שלו, הבן אדם הזה תובע בכסף. אבל הוא לא יכול להוציא. הוא לא יכול להוציא. מה אומר הקדוש ברוך הוא? וירו הם תולעים, כתוב. כתוב. לא צריך לחפש אף ברחוק. כתוב. אומרת לנו הפרשה, הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה, תשתמש בתבונה. אל תשמור למחר. או שיש אנשים, חוסכים, 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 טרח, הבורסה התמוטטה, הלך כל הכסף.
או שהוא מת, אחד מהשתיים.
זה אתה, זה אתם מזכירים, היה סיפור עם סיפור עם החפץ חיים היה. חפץ חיים בא אליו איזה מישהו, אומר לו, תשמע, אני מיליונר גדול, אני רוצה לשאול אותך שאלה, באמת, יש לי כסף בכל הבנקים בעולם. זאת אומרת, דיברנו על זה כבר לא פעם. יש לי כסף פה וכסף שם וכסף, ואני אומר, איך? באמת, אני לא חושב שאני מאמין שקדוש ברוך הוא נותן והוא לוקח, אבל איך הקדוש ברוך הוא יכול במכה אחת לקחת לי את כל הכסף? מה, הוא ימוטט את כל הבנקים בעולם? החפץ חיים ככה בקושי ירים את היד. לא, אבל הוא יכול לקחת אותך מהכסף. הוא נבהל, התחיל לראות כולו. איזה, אתם משחקים עם הקדוש ברוך הוא? אחר כך יש עוד דבר. מגיע יום שישי, פתאום מוצאים שתי מנות. עכשיו כבר התרגלו, ראשון, שני, שלישי, רביעי, אם אתה משאיר למחר, נרכב. אתה בא הביתה, יש רק מנה אחת. מה זה שאתה באים למשה, תגיד לי מה קורה? מחר שבת. מחר שבת. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. יש לכם שתי מנות היום וגם למחר. באים שתי חכמולוגים, ומחליטים לשמור ולשים בשדה, ואז מחר להראות שמשה לא צודק. הנה יורד מה. מה קרה? באו למחרת? אין כלום. אין כלום. בסופו של דבר מה? גם הפרנסה שהיה להם עליך. מי שעובד בשבת, זה סופו. הוא חושב שיקבל יותר, לא? בסוף הוא רק יאכל אותה. זה פרשת המן. ואנחנו רק נגענו כאן בחלקיקים. אז מי שקורא ככה פרשת המן, ומפנים את המסר, ומבין שהפרנוס זה מלמעלה, זה סגולה לפרנסה. זה הסגולה לפרנסה. להבין שהכל, הכל, הכל מהקדוש ברוך הוא. אחד המרבה ואחד הממית. השתדלו צריך לעשות. אבל בפרופורציות. עכשיו שאומרים, מי שיש לו פת בסלו, אל ידאג למחר. נכון, זה לא מדובר כאן, והרבה אנשים שהם קוראים מדרשים ודברים, חושבים שזה מדברים בזמנים פיזיים. זה לא דברים גשמיים, זה דברים רוחניים. זה מה שנקרא state of mind, הדרך של המחשבה שלך. איך אתה חושב? אם אתה מאמין שהכל מהקדוש ברוך הוא, אז כל הדברים אתה עושה בהתאם בו, בפרופורציה. אז כן, אתה דואג שיהיה תוכנית חיסכון לילדים. אבל לא להגזים. הכל בפרופורציות. אז כן, אתה שם בצד משהו. אבל כמו שמקובל. אתה הולך לעבוד כמה שעות, כי בשביל ההשתדלות הוא צריך לעשות כמו לפי מה שמתאים. אי אפשר לא לעשות כלום. זה פרשת המן. אז ראינו כאן את שירת הים. ראינו את פרשת המן. וכל זה מכוון אותנו לעניין והיא בשלח פרעה. ולהשלמת התמונה של ויהי בשלח פרעה, יש לנו את עמלק בסוף גם. מה אומר עמלק? אני ראיתי אני שמעתי, אבל אני נכנס בכם בכוח. לא אכפת לי. לא מעניין אותי. בכוח. אנחנו לא עושים את זה? שאנחנו משהו רוצים או משהו מאוד 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 מאוד? אנחנו הולכים בכוח. כמו אותם אלה שמעשנים. יודעים שאישון זה לא טוב. אבל מעשנים. יש עוד ככה באותיות קידוש לבנה. האישון מזיק לבריאות, האישון גורם לסרטן, האישון, האישון, ומעשנים. למה? כי רוצים. אז אתה משכנע את עצמך. הנה, ראיתי איזה גברת אחת בטלוויזיה, הראו אותה מהפלמח, מאוד מבוגרת. היא מעשנת כל יום. אז הנה, עכשיו יש לעוד כמה מעשנים, יש חיזוק. יש חיזוק. אבל זה בדיוק העניין. זה היצר הרע, זה הפרעו וזה המלאק. ואנחנו צריכים לקחת אותם ולחנך אותם ולהקשיב למי? להקשיב למשה רבנו. מה אומר משה רבנו? משה רבנו אומר, בפרשת המן, אומר, ואנחנו מה? מי אנחנו? וזה הבסיס והיסוד והכל. מי שנמצא בתוך קטע של גאווה, אף פעם לא יספיק לו מה שיש לו. תמיד ירצה יותר. תמיד יקנה בשני. מי שענב, מסתפק. יודע, זה מה יש לי, זה החלק שלי. ענבה, דרך אגב, זה לא שפלות. ענבה זה לא עליבות. משה רבנו היה הכי גדול, הגדול שבגדולים. ולמרות זאת הוא גם הכי, הענב הכי גדול בעולם. לא קם בישראל כמו שאול. ואיש משה ענב יותר מכל אדם אשר על פני האדמה. איך הולך מצד אחד גדולה כזאת עם ענבה? זה בדיוק, זה מה שאומר משה רבנו. ואנחנו מה? אני כלום. כל מה שיש לי ממי זה? מהקדוש ברוך. ככה זה בפרנסה, פרשת המן. ככה זה בהבנה של מה שקורה בטבע. אם זה קריאת ים סוף. וככה זה בכל תחומי החיים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוחות. ולכן כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הכוחות האישיים שלו. אני לא יכול לשפוט לפי מוישה ינקל או דבורה או חווה מה אני צריך לעשות. אני צריך לבדוק את עצמי. מה היכולות שלי ואת היכולות האלה לנצל בצורה חכמה. מה האמנה שלי? מה אני קיבלתי מהקדוש ברוך הוא? מה אני עושה עם זה? כי תמיד שואלים אותי, טוב, אז כמה צריך להשתדל וכמה צריך זה? זה דבר אינדיבידואלי. כל אחד יש לו יכולות וכישרונות שונים. כמו שאנשים מדברים על אמרנו, צריך לצאת מהאוהל. אבל יש כאלה שיוצאים באוהל ולא יוצאים. אז זה לא מדויק. גם כאשר בן אדם יושב בישיבה ולומד, אנחנו מקווים שהוא גם מלמד אחרים. ואם הוא מלמד אחרים, אז הוא עושה את התפקיד שלו. כתוב ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. מי שלומד רק לעצמו, אוי ואבוי לתורה שלו. באמת אוי ואבוי לתורה שלו. מי שלומד רק לעצמו וחי רק לעצמו. לומד רק לעצמו, לא בשביל אחרים. לא בשביל כלל ישראל. דואג רק לעצמו. גם אם הוא יהיה צדיק, יראה, כן? זה לא צדיק. כי צדיק דואג לדור כולו. צדיק דואג לכולם, לא רק לעצמו. צדיק אף פעם לא דואג לעצמו. בזכות הצדיקים אנחנו קיימים. רב שטיינמן זצ"ל, אם מישהו היה יודע כמה אנשים הוא הציל בעצם התורה שלו? כמה הדור חייב לו? זה צדיק. צדיק דואג לאחרים, לא דואג לעצמו. מי שדואג לעצמו זה אגואיסט. זה לא צדיק. גם אם הוא ייראה כמו צדיק, יהיה לו זקן ארוך עד הרצפה וכובע עד ירושלים ופאות עד לטבריה, זה עוד לא עושה אותו צדיק. הוא לא צדיק. אבל אם הוא דואג לאחרים, זה צדיק. זה התפקיד של צדיק, לדאוג לאחרים. לכן בן אדם שמוציא את עצמו מן הכלל ויושב לבד ולומד תורה רק לעצמו, לא עשה כלום. עכשיו, ברגע שאנחנו מתחילים להבין את זה, אנחנו מסתכל אחרת על תלמידי חכמים. התלמיד חכם, האמיתי, הוא יושב בישיבה, הוא לא לומד בשביל עצמו. הוא לומד בשביל העם כולו. ותורה כזאת, וואו, זה אין דבר כזה. עכשיו, כולם יכולים לעשות את זה? לא. כבר יש דיון שלם בגמרא על הדברים האלה. רבים ניסו ולא הצליחו. זה מעטים. כשאומרים תורתו אומנותו, אתם יודעים מה זה תורתו אומנותו? זה אחד שיושב ולומד מבוקר עד ערב, בלי להפסיק. רק בשביל לאכול ולישון. כמה כאלה יש? ברגע שבן אדם תורתו אומנותו, שישב וילמד בישיבה. אבל זה העבודה שלו. למשל, מישהו שאל שם מודל, שבט לוי. שבט לוי גם במצרים, לא עבדו. ממה הם חיו? עם ישראל דאג להם. זה מה, זה מה, כאילו פרזיטי, מה זה? זה לא נכון, כי מה היה תפקיד של שבט לוי? יפה! מה, המורה זה הולך ברגל? נכון שלצערנו הרב בארצנו הקדושה, המקצוע ההוראה פשט את הרגל. מסתכלים על מורים כאילו הם עלובי החיים. אבל המורים צריכים להיות האליטה של החברה. כי הם מחנכים את הדור הבא, ריבונו של עולם. עד איפה אפשר להתעוות? אני אומר, וזה הבעיה. כי המורה הוא הבסיס והיסוד של הכל. זאת אומרת, שבט לוי, התפקיד שלו היה התפקיד אחד הכי חשובים שיכולים להיות. עכשיו, תראו לעצמכם ששבט לוי היה יושב ולומד בישיבה, ולא מלמד אף אחד. אז מה עשינו? זה התפקיד שלו? זאת אומרת, יש מקצוע שנקרא גם הוראה. וזה קשור לתלמיד חכם. התפקיד שלו לאורות הלכה. ללמד תורה. ברגע שאנחנו נסתכל על התמונה בצורה כזאת, ונבין שלכל אחד ואחד מאיתנו יש את החלק שלו, אז אנחנו נסתכל על דברים אחרת. אם אנחנו נחשוב לא רק על עצמנו, אלא גם על הכלל כולו, הכל יראה אחרת. אם אנחנו לא נקשיב לפרו הזה שחושב שהוא עושה, והיא בשלח פרו, אז אנחנו גם לא נטבע. לא נטבע בטבע. אנחנו הולך ביבשה בתוך הים. זה הכוח שהפרשה הזאת רוצה לתת לנו. אמונה וביטחון. זה כל הבסיס של יציאת מצרים. זה כל הרעיון. לכן בשירת הים לא מזכיר יציאת מצרים, כי זה לא רלוונטי. הרעיון הוא לדעת ולהבין שיש לנו מצד אחד את הטבע, ומצד שני את הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו לא נבין שהטבע והקדוש ברוך הוא זה אחד, אז אנחנו כמו המצרים נטבע בים. אבל אם אנחנו נבין שהכל זה הקדוש ברוך הוא, ממילא אנחנו נלך ביבשה בתוך הים. וכך זה גם בפרשת המן. וכך זה גם, תראו, עם ישראל יש לו עוד בעיה, עם זה אנחנו נסיים, יש לו בעיה חמורה. כל 5 דקות, מה עם ישראל רוצים לעשות? לחזור למצרים. אנחנו נצטרך, תגיד לי, מה, אתם פסיכים? מה היה לכם במצרים? סבלתם שם. אחד הדברים באמת, חשוב להבין, מה בעצם יושב להם בראש? הם אומרים לעצמם, תראה. נכון, היינו עבדים במצרים, אבל עכשיו היה 10 מכות. הקדוש ברוך הוא יקרא את המצרים. עכשיו, אם אנחנו נחזור, איך יסתכלו עלינו? גיבורים. מה זה? כולם השתחוו אלינו. אז מה אמרו להם? יש קטע מאוד מעניין. על ההתחלה של הפרשה, מה עושים עם ישראל ומה עושה משה רבנו? עם ישראל משאילים כלים מהשכנים. מה עושה משה רבנו? ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי אשביע ישביע את בני ישראל, אמור פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. מה כל כך חשוב כאן?
קיום המצווה הצבאה.
כן, אבל מעבר לזה יש כאן לימוד עצום.
הם עסוקים בחומר,
הוא עסוק ב... קודם כל, גם כשאתה מצווה, אתה יכול לבחור את המצוות. עכשיו, תלוי מי אתה ומה אתה. אני יכול לבחור את המצווה הכי קלה, אני יכול לבחור את המצווה הכי קשה, אני יכול לבחור את המצווה שעושה לי טוב, ואני יכול למצוא שעושה טוב לאחרים. זה מצווה וזה מצווה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותם לקחת. ויש גם את הציווי לקחת את עצמות יוסף. אז עם ישראל כולם לוקחים כלים מהשכנים, ומשה רבנו דואג לקחת את עצמות יוסף. עכשיו, מה כל כך חשוב בעניין הזה? חשוב להבין. כאן יש המון המון דברים, אנחנו ניגע רק ב2-3 דברים של הרעיון הזה בכלל, שעצמות יוסף מלוות את עם ישראל במדבר, בתוך ארון, והולכים בראש. ומה הרעיון? הרעיון הוא ככה, יש כאן כמה דברים. א', עם ישראל אומרים, אנחנו נחזור מצרים, אנחנו עכשיו נחזור בתור אנשים, יסתכלו עלינו, יעריצו אותנו. אומרים, תסתכלו על יוסף. גם אותו יעריצו. מה עשו בסוף? בסוף לקחו את הנכדים שלו, יעשו אותם עבדים. אז אין לכם מה לסמוך על המצרים, ואין לכם לאן לחזור. חבל לזמן שלכם. דבר שני, יבואו ויגידו, אנחנו עם של עבדים. תראה, עם של עבדים יוצא ממצרים, יש הרגשה כזאת, זיפתית כזאת. אני אומר, אנחנו לא כלומניקים. מה אמרו להם? אתם לא כלומניקים, תראו את יוסף. הוא הציל את כל מצרים. בזכותו מצרים קיימת היום. אז אתם באים עם מה? אתם מהים מעם של נסיכים. לתת כבוד קצת לאנשים. זה עצמות יוסף. אחר כך עוד נקודה לא פחות חשובה. תבוא אנשים יגידו, אנחנו לא יכולים לקיים את המצוות. אתה דורש מאיתנו יותר מדי. ותסתכלו על יוסף. הנה, הוא קיים את כל המצוות. בלי שום חוכמות. יוסף, יוסף הצדיק. עכשיו יגידו אנשים, כן, אבל להיות תלמיד חכם ולהיות צדיק, זה אומר שצריך להיות חיי צער. פת במלח תאכל. אמר לה, סליחה, יוסף אכל פת במלח? יוסף היה מלך. אכל מטעמים. זאת אומרת, שאין סתירה בין לימוד תורה לבין עושר גשמי. זה טעות שאנשים חושבים. הקדוש ברוך הוא לא דורש מתלמיד חכם להיות מסכן. אין משום דבר, בשום מקום זה לא כתוב.
מה אמרת?
זה לא מעניין אותם, ולא חיים את העולם הזה. חסר להם משהו?
לא.
יש לך את התשובה.
בסופו של דבר, בשביל הצדיקות, זה עוד זה עוד זה, אי אפשר להתענג בעולם הזה, וביחד עם זה להיות צדיק, זה לא הולך ביחד. בסופו של דבר, מתוך, בן אדם לעצמו רואה שזה מזיק לו, והוא לא, יש לו רצונות יותר גבוהים. לזה אני מתכוון.
אומרים שבאדם יבוא למרומים, ישאלו אותו, למה לא נהנית מהעולם הזה? אז מה, 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 אז מה, מה אומרים לנו כאן בעצם? ליהנות או לא ליהנות?
תלוי מה זה ענה, כל אחד או,
ענה. יפה, זאת אומרת, כל אחד ברמה שלו. זאת אומרת, אין סתירה. אתה יכול להיות גם צדיק וגם מיליונר. ויש כאלה, שלא לכם שום יהבנה. זה שהצדיק עצמו לא נהנה מזה, או זה לא נכון להגיד לא נהנה מזה. הוא כן נהנה מזה, כי הוא עוזר לאנשים, ועושה דברים טובים עם הכסף. אבל... הוא, זה לא מדבר אליו, זה לא מעניין אותו. אבל תכלס, יש לו. נער ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב ומבקש לכם. יש לו מה לאכול לצדיק? ברוך השם. זה שהוא אוכל מעט? זה לא בעיה שלך. הוא נהנה מזה. זה הנאה שלו. הוא לא נהנה משטויות. אבל חשוב לדעת, למה אני אומר את זה? כי פשוטי העם מסתכלים, הרי מה הבעיה שלנו? אנחנו, צדיקים זה צדיקים. אבל אנחנו מדברים על כלל ישראל. כלל ישראל מסתכל על אלה שיושבים ולומדים בתור מסכנים, לצערנו הרב. למה? תראה, מסכן, כהילניק, מה מקבל 2,000 שקל בחודש, איך הוא יכול לחיות, איך הוא זה? לא מסתכלים ככה? אז הם עשירים או מסכנים? אני מדבר על עושר גשמי. אז לידיעה כללית, כדי לעודד את העם ולהסביר להם. הרי תבינו דבר אחד, כל אמא יהודיה רוצה שהילד שלה יצליח. שלילד שלה יהיה מה לאכול, שיהיה לו מה ללבוש. תתקנו אותי אם אני טועה. אף אמא יהודיה לא רוצה שהילד שלה יהיה לה קר בחורף. ואף אמא יהודיה לא רוצה שהילד שלה לא יהיה מה לאכול ושלא יהיה לו מה ללבוש. מסכימים איתי? עכשיו, אם יבואו ויגידו לך, תשמעי, יש לנו שתי אופציות. אחד, הילד שלך הולך ללמוד עריכת דין, ראיית חשבון. דבר שני, הולך להיות תלמיד ישיבה. מה תרצו שיעשה? שאלה קשה. אבל אם הייתם יודעים שלהיות תלמיד חכם, זה גם מביא עושר כמו יוסף הצדיק, אז הייתם חושבים פעמיים? לא איך! מה קרה? תהיה כמו יוסף הצדיק. יהיה לך הכל. ברור שזה לא חשוב. אבל הדרך של המחשבה, איך אני, זה מה שנקרא לעבוד את השם עם היצר הטוב והיצר הרע. זה החוכמה. לרתום את היצר הרע לעבודת השם. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. זה דברים לא פשוטים. נכון, שמגיעים לרמות גבוהות, תראו איזה רב שטיינמן, איזה צניעות. אתם יודעים כמה כסף עבר לו בידיים, לבן אדם הזה? אתם יודעים כמה כסף? רב חיים קניאבסקי, הוא יעשה ככה עם האצבע, 5 מרצדסים עומדים בחוץ. אז חסר לו משהו? חסר לו? לא חסר לו שום דבר. לא מעניין אותו. זה לא חשוב להבין. זה לא חסר לו. לא מעניין אותו. הוא יש לו מה שהוא צריך. וזה עושר. זה עושר גשמי ועושר רוחני.
נוסע עם אוטו גרמני, עם נח צמוד. ולקבל תרומות מאנשים, עזרות שבלי ילדים, והוא הבטיח לבוא להשכרה ולא הגיע, ואני אישית רק לו טלפון, הוא קיבל 500,000 דולר.
אז מה אתה אומר, אז מה אתה אומר על אחד כזה? אז זה נראה לך ככה צריך להיות?
לא צריך להיות, אבל הנה הוא חי את היום.
אז אולי, אני לא רוצה לדבר, אבל אולי הוא לא צדיק.
לא יודע מה, הוא
ראש עם הגדולה. תראה, אני אספר לכם סיפור, היה לי שכן. היה לי שכן בעבודה. לא, היה לי שכן בעבודה. חבר'ה, היה לי שכן בעבודה, שהיה מקורב לאחד כל הבאבאים האלה. שהתחיל בדרכו. הוא אמר לו כך, אמר לו, תראה. ברגע שאתה תחליף אוטו, ואתה תיסע עם האמריקאית, עם איזה אוטו גדול, אני לא איתך. ככה אמר לו. אותו בחור, אותו בן אדם, הוא היה איש עסקים, שעזר לאיזה אחד, אחד מקובל כזה, אחד צדיק אחד, הוא עזר לו. אבל הוא אמר לו ככה, דה לך, כל עוד שאתה ככה בצניעות ובזה, אני איתך, עד הסוף. ברגע שאתה תתחיל לנסוע עם מכוניות אמריקאיות, ונהג, אני לא בתמונה. עברו כמה שנים, פתאום הוא בא, רואה אוטו, נהג, אמר לרב, נכנס, אמר לו שלום, ולא להתראות, לא חזר. באו אליו, מה קרה, מה זה? אמרתי, שמה, אני אמרתי לכם, ברגע שזה, אני עוזב. יש בזה בעיה, אני לא אומר שלא, אני לא נכנס לחשבונות האלה, אבל ברור לנו שאם אנחנו הולכים לצדיקים אמיתיים, אוטו לא מעניין אותם. הדברים הגשמיים לא מעניינים אותם. זה צדיק אמיתי. אבל חשוב להבין ש... צדיק זה לא אחד שסובל, חשוב להבין את זה, הוא לא סובל. רבי עקיבא סרקו את בשרו במסריקות של ברזל, הוא אמר כל החיים שלי חיכיתי לרגע הזה. היום שמעתי גם דבר דומה, ועל פי הקבלה גם, אנשים לא מבינים את זה. שאומרים על סבל וכל הדברים האלה, צדיקים לא סובלים. צדיקים לא סובלים, תכניסו לכם את זה לראש. הם מעל הדברים האלה. אבל אנחנו מדברים, כדי שנבין, בדיוק כמו שמדברים, יש מה שנקרא 10 ספירות. אבל אנחנו מדברים רק על 7. כי על 3 אנחנו לא יכולים לדבר בכלל. כי הן כל כך גבוהות. לא רק זה וזה עוד לא הכל. זה הספירות הרי מתחילות כבר משלב מסוים. אנחנו לא מדברים, למה? כי אנחנו לא מבינים בזה. ככה גם מהחיים שלנו, כשאנחנו רוצים לבוא ולהבין את הדברים, אז חשוב להבין אותם בפשטות. ובפשטות, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. כל עוד שאנחנו נבין שאנחנו בסך הכל אנחנו מה? כלום. אנחנו בורג במכונה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים ואנחנו צריכים להשתמש איתם, שלא יש שום הבנה. והשתדלות צריך לעשות. אז הצדיק יכול אמנם רק לצאת מהאוהל וכבר יש לו. אבל אם הוא לא יצא מהאוהל, גם לו לא יהיה. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. בשביל זה הוא שם אותנו כאן. כי אם הקדוש ברוך היה רוצה שישבו וילבדו תורה מהבוקר עד הערב ולא יעשו חוץ מזה כלום, אז מה הוא היה עושה? משאיר אותנו למעלה. אבל אם הוא הביא אותנו לכאן, שמה שיש תפקיד לעשות. אז יש אחד שהוא יותר, אחד שהוא פחות, אבל אנחנו צריכים למצוא כל אחד ואחד את התפקיד שלו, ולשאוף להגיע למקסימום בתפקיד שלנו. וזו הברכה הכי גדולה. וזה כמו שאמרנו, נחזור לעניין של פרשת המן. כי זה את כולם מעניין, פרנסה. כשמדברים על פרנסה, זה לא מדברים כאן רק על פרנסה גשמית, זה מדברים על פרנסה רוחנית. פרשת המן באה להגיד לנו דבר מאוד מאוד פשוט. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ואם יהיה לך יראת שמיים, אז הקדוש ברוך הוא ידאג לך לכל השאר. מי שלוקח על עצמו את התורה, לא רק זה אומרים שמי שמקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. זה מה שמעניין אותו? זה מה שמעניין אותו? אבל התורה רוצה להגיד לנו, פשוטי העם, כן, כן, אל תדאג. אתה לא תהיה אני. אתה לא תהיה אני. גם אם אחרים יחשבו שאתה אני, אתה לא אני.
תרגיש אני.
בדיוק. וזה מה שחשוב. מה שאמרתי, זה state of mind. איך אתה חושב? בן אדם יכול לשבת בכלא ולהיות חופשי ומאושר. למה? כי בראש הוא מטייל בגן. בן אדם יכול לטייל בגן ולהיות אסיר עולם. כי בראש הוא בכלא. ולא חסר כאלה. אנחנו, השאיפה שלנו, זה ללכת בדרך ההורים, ביבשה, בתוך הים. איך עושים את זה? המים להם חומה, ממינם ושמאלם. התורה. התורה היא זאת שמצילה אותנו. היא זאת שעוזרת לנו לא לטבוע בתוך כל הטבע הזה. שנזכה באמת בעזרת השם.